חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, בוקר טוב, באולפן אריאל שרפר, מנהל מחלקת הקורונה בבית החולים הדסה עין כרם, הפרופסור דרור מבורך, מדגיש כי חובה להיערך מראש ליום שאחרי הסגר החמור הצפוי החל ממחר בלילה.
עקרונית, הסגר הוא לא שווה כלום אם אין אחריו איזשהו פתרון, וראינו את זה כבר בשלושה סגרים. והפתרון במקרה הזה שלא יושם לפני חודש וחצי לצערי, זה פתיחה ירוקה של הפעילויות, ולא איש הישר בעיניו יעשה. זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו פה את האופק החדש בפעם הראשונה של חיסונים, שיכול להיות, אנחנו לא יודעים, צריך להיות זהיר, אבל יכול להיות שהחיסונים ישנו את כללי המשחק.
בריאיון למהדורת הבוקר בקול חי עם בצלאל כאן, מתח הפרופסור מבורך ביקורת על אנשי רפואה המפחיתים מסכנת נגיף הקורונה, ואמר כי יש להישמע להנחיות משרד הבריאות ולא לזלזל לרגע במגפה המסוכנת שטרם חלפה למרות הגעת החיסונים לישראל. 8,164 בני אדם נוספים נדבקו אתמול בנגיף קורונה על פי העדכון מהבוקר של משרד הבריאות. זהו היום השלישי ברציפות של יותר מ-8,000 נדבקים ביממה אחת. 115,000 בני אדם התחסנו אתמול נגד נגיף קורונה. מספר המתחסנים הכללי מאז תחילת מבצע החיסון הארצי קרוב למיליון וחצי. שר הבריאות אדלשטיין קרא לציבור להימנע משעננות ולהקפיד על ההנחיות. הממשלה אישרה אמש סגר מלא וחמור החל ממחר בחצות, כולל סגירת כלל מוסדות החינוך למעט החינוך המיוחד והשבתת המשק כולו למעט עבודות חיוניות בלבד. ראש הממשלה נתניהו קרא לכנסת לאשר את תנאי הסגר החמור במהירות וללא עיכובים ושינויים. גורמים בכירים במשרד הבריאות העריכו כי הסגר המחמיר שיחל מחר בלילה עשוי להימשך יותר משבועיים, וקראו לציבור להקפיד על התנאים ובמיוחד במניעת התקהלויות שלא לצורך, כולל הפגנות על אף שלא נאסרו. השר אמסלם מהליכוד היה היחיד שהצביע נגד הסגר בשל כך. וליתר החדשות, בתאונת דרכים שאירה לפנות בוקר בחיפה נהרג רוכב אופנוע כתוצאה מהתנגשות בקיר של תחנת אוטובוס. בשריפה שפרצה לפנות בוקר בדירה ביוקנעם עילית נפצע גבר כבן 70 באורח קשה. מסיבות התאונה והדלקה נחקרות. ידיעה שמסר כתבנו בנצי לייזרוביץ'. בג'ורג'יה שבארצות הברית נמשכת ספירת הקולות בתום הסיבוב השני לבחירת שני הנציגים לסנאט, כשניצחון של הנציגים הרפובליקנים עשוי להקשות מאוד על תפקוד ממשל ביידן החדש. אחד משני המועמדים הדמוקרטים כבר מיהר להכריז על ניצחונו בג'ורג'יה, למרות שהפער מיריבו קטן מאוד ונספרו רק 98% מהקולות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר קול חי, התחזית מיד.
בחסות פאגי. הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פאגי מזמין אתכם להתאזן מחדש עם מגוון עטפות בלעדיות. פאגי, שותפים לדרך חיים.
היום אחרי התפזרות תרפילי הבוקר בחלק מאזורי הארץ, יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, והן גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ייתכנו רוחות מזרחיות ערות, בעיקר בהרי הצפון.
בחסות פאגי. הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פאגי מזמין אתכם להתאזן מחדש עם מגוון עטפות בלעדיות. פאגי, שותפים לדרך חיים.
ועד כאן חדשות כל חי.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
אתכם אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם הילדים מטופלים באמצעות טיפול במוזיקה. כלי הנגינה עושים טוב לילד. הצלילים והמנגינות הרגועות נותנים תחושת שלווה וביטחון רב. כך הם נפתחים רגשית ומביעים מה קשה וכואב להם. כדאי לנסות, כשקשה לילד, שימו לו מוזיקה טובה שהוא אוהב. דברו איתו על הכאב או הקושי, ומיד תראו איך הוא מרגיש רגוע יותר, ותחושה של הקלה והבנה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
פנגר.
שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. איך התחיל לכם היום? נקווה שכמו שצריך, בעזרת השם, אנחנו נלך מפה ורק נשתפר. בעזרת השם, אנחנו פה בצוות מורחב. איתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קופפר הטכנאי, יעל ציידלינג המפיקה, והיום אנחנו מדברים על יציבות. יקרא יציבות. איך אפשר? אתה יודע, עם כל מאמורות החיים, העליות, הירידות, ההתמדדויות, הסגרים, הפתיחות, החיסונים והקורונות. איך אנחנו בעצם מחזיקים מעמד? איך לא מג'דג'עים? ננסה ללמוד מיוסף הצדיק. תקשיב, אם הוא עבר מה שהוא עבר, אולי אני יכול לקבל איזשהו, אתה יודע, קצת a glimpse, מה שנקרא, איזו נגיעה קטנה גם לחיים שלנו. נדבר על שלושה דברים, כיצד אפשר להישאר יציבים עם מה שקורה בעולם, כיצד אפשר להישאר יציבים עם אנשים אחרים שמאתגרים אותנו יום-יום, בסופו של דבר, טיפ אחד לעתיד טוב יותר. אז כל זה ועוד, והתוכנית שלפנינו, יקיריי, בואו נתחילה. הייתה ילדה חמודה, כאשר היא אוחזת בשתי ידיה שני תפוחים. שני תפוחים עסיסיים נראים ממש טוב. אמא שלה רואה אותה, אומרת לה, חמודה, אולי תתני לאמא תפוח אחד? הילדה, כשהיא שומעת את אמא, מסתכלת על שני התפוחים, ולפתע נוגסת באחד מהם, ומיד מסתכלת גם על השני, ונוגסת גם בשני. אמא שלה רואה אותה, והחיוק, החיוך, נמחק לה מהפנים. כאילו, היא מתאפקת להגיד לה, חצופה, גם ככה זה התפוחים של אמא שלך, לא מתביישת? אבל איך שהאמא עוד לא החליטה איך להגיב, הילדה מגישה את אחד התפוחים לאמא, ואומרת, אמא, קחי, זה המתוק יותר. איזה מתוקה, מה שנקרא. עבורנו לא לקפוץ למסקנות מהר מדי. אנחנו רוצים ללמוד היום איך להישאר יציבים, ואם אתה רוצה להישאר יציב על ידי כל מיני אתגרים שבורא עולם מעמיד אותנו, חייבים למצוא איזשהו חוט שדרה, מעין בסיס, מעין נקרא לזה יסוד, צדיק יסוד עולם, יוסף הצדיק. בואו נקרא מה שאומרת הפרשה ומפה נצא לדרך. אומרת פרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אנחנו מתחילים לרדת מצרימה, יעקב איש וביתו באו. באופן כללי יעקב ובני ביתו מגיעים. נהדר. ואז מתחיל פירוט שלם של כל מי שמגיע למצרים. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, דן, ונפתלי, גד, ואשר. ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב 70 נפש. סך הכל הכללי, תקשיבו, מדובר פה על 70 נפש. נהדר. ואז בסופו של דבר כתוב עוד פעם, ויוסף היה במצרים. ויוסף, יוסף נכלל ב-70 נפש. בסך כל הכללי שמנינו עכשיו, גם יוסף בתוך התמונה הזאת. למה צריך להגיד בסופו של דבר, ויוסף היה במצרים? א', אני יודע שבמצרים, אני קראתי את הפרשיות הקודמות, אבל מה הרעיון? מה זה ויוסף היה במצרים? אלא מפה יסוד אדיר, תראו את רשי במקום, רשי אומר, מה זה ויוסף היה במצרים? אומר שם רשי, הלו, רגע, הנה כן, והלא הוא ובניו היו בכלל 70 הנפשות. זאת אומרת, יוסף נכלל בתוך ה-70 נפש שהגיעו למצרים. אז למה צריך לכתוב את זה שוב פעם? מה בא ללמדנו? תבינו שהתורה לא כותבת אות אחת מיותרת, אז בטח לא שלוש מילים. וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים, אלא עכשיו מגיע שוס, תקשיבו אותו, אלא להודיעך, צדקתו של יוסף. אני רוצה להראות את הצדקות של הבן אדם הזה, מה שנקרא. הוא היוסף, הרואה צון אביו. אתה זוכר? שהוא היה בבית של יעקב, איזה חיים יפים. רואה צון, אתה יודע, אין טלפונים, אין אינטרנט, אין קליטה של כלום. אתה ובורא עולם, אתה, התורה, אבא שלך יעקב אבינו. אתה יודע מה זה יעקב אבינו, זה אבא שלך. הוא החברותא שלו, הוא לומד איתו תורה. אין חיים יותר פסטורלי מזה. אתה רואה צון, מן הסתם מרחבים ירוקים. אתה יודע, לא מגדלים, בתים משותפים, מכוניות, זיהום אוויר, קורונה עם מסכות. לא, חיים יפים, במושב אבל של פעם, אתה מבין? עם באמת מרחבים, מצד אחד. אז הוא הילד המטופח הזה, הצדיק הזה, הקדוש הזה מצד אחד. הוא יוסף, אותו אחד שהיה במצרים, זאת, אותו ילד, מה שנקרא, עם אותה רמה של קדושה, של צדקות, של קרבת אלוקים, זה אותו ילד שנמצא בבית של פוטיפר כעבד, עם הניסיונות של אשת פוטיפר, ועכשיו אין אבא ששומר עליו, עכשיו אין אחים שמגוננים עליו, עכשיו אין לו, אתה יודעת, מה יגידו החברה, אף אחד לא יודע שום דבר, הוא יכול משכן לגלח את הפאות, אף אחד לא רואה. מצד אחד, הוא אותו יוסף שנמצא בכלא במצרים, 12 שנה בכלא עם כל מיני אנשים מפוקפקים מן הסתם, הוא נשאר יציב, והוא אותו ילד, שבסופו של דבר נהיה מלך במצרים, משנה למלך, זה הוא היה הכל בידיים שלו. איך יכול להיות שאתה יודע, אני נשאר כל כך יציב? תראה איזה עליות וירידות, איזה שינויים, לא רק באקלים החיצוני, גם בתנודות הפנימיות מן הסתם, אתה יודע, מאבקים, איפה אלוקים פה בתמונה? למה הוא זורק אותי לכלא? איפה אבא שנינו? מה נסגר עם כולם פה? להישאר יציב, לא בכדי. הוא נקרא יוסף הצדיק. צדיק יסוד עולם. כמו שהיסודות בבניין, צריכים להיות חזקים, עליהם הכל עומד, ככה זה בחינת הצדיק, וככה זה בחינה של כל אחד מאיתנו. לחפש יציבות פנימית, משהו שיחזיק אותנו, שגם יהיה כל מיני טלטלות, ועליות וירידות וגלים, וגל שלישי, וסיגר שלישי וכדומה, אנחנו נשארים יציבים. איך עושים את זה? אז בשביל זה אנחנו פה כדי להתחזק. א', ברמה הפסיכולוגית, נקרא לזה האקדמית, יש לנו את מרטין סליגמן, אותו אבי אבות הפסיכולוגיה החיובית, שאמר יש שלושה פי, האות פי באנגלית, 3 P's, שלושה פים, שהם בעצם היסודות ל-resilience, הם קוראים לזה, resilience זה חסינות, הוא יציבות בשפה שלנו. מה הם? דבר ראשון, פרסונז, טוב, בוא נגיד כבר בעברית הכי פשוט, בפלחן גם, אני אשם. הנקודה הראשונה זה אני אשם. אם אתה רוצה להישאר יציב, אתם לא יכולים כל דבר לקחת על עצמכם ולהכביד על עצמכם. זאת אומרת, שאני מדבר על הנושא הזה של יציבות, פירוש דבר אחרי שנפלתי, אני רוצה לקום. בחינת נחום תקום. אתם זוכרים את הבובה הזאת? מפילים אותה כמה, מפילים אותה כמה. אז גם אני צריך ככה להיות מסוגל לקום ולעמוד, לקום ולעמוד. אז מבחינתנו הדבר ראשון, אם אני אחשוב כמה שאני אשם, ואני הרסתי הכל, ואין לי תקנה וכדומה, זה יכביד עליי מלקום. ברור שאני צריך לדעת שאני לוקח אחריות, נכון, אבל באותה מידה, ממש באותה מידה, שאני יכול להגיד שאני אשם, אז אני גם יכול לעשות תשובה, ואני יכול לפתוח דף חדש, ואני יכול להודד את עצמי. נכון, אני, אם אין אני לי, מי לי, אין לי בעיה. אבל לא רק צד אחד של המתרס. אם אתם, כלומר, תראה מה עשיתי, כנראה זה בגללי הדברים האלה, והגל השלישי גם בגללי, ואני עכשיו, יוסף בכלא בגלל עצמו, וחבל שעמדתי בניסיון. אם הוא יעניש את עצמו, אם הוא ילקה את עצמו כל הזמן, אין סיכוי שהוא יקום, כי הוא בעצם קובר את עצמו. זה כמו לקחת פטיש ולהרביץ לעצמך. אתה ממשיך לקבור את עצמך למטה. אין לי בעיה שוב, אני אומר, אני חייב לקחת אחריות. אני לא מאשים אחרים, כי זה עוד יותר גרוע. אבל ברגע שאני חושב שהכל סובב סביבי, ואני גם לא מכניס את אלוקים לתמונה, אני שוגע פה בחלוטין. כי גם אלוקים שלו תוכניות, ואם אלוקים החליט שזה יהיה המצב כרגע, ועכשיו עוד שבועיים כאלה מאתגרים, בסדר, זה מה שבורא לו מחליט. ואנחנו נתמודד. מצדנו שזה היה פעם אחרונה, אנחנו לא יודעים, גם יוסף לא ידע מתי יהיה נקודה. תזכרו, כי החיים הם בחינת פסיק, לא בחינת נקודה. מה ההבדל? נקודה, זה נגמר הסיפור. החיים זה פסיק, כאילו כל פעם יש איזה משהו חדש. יכול שבסוף יהיה סימן קריאה, יכול שבסוף יהיה סימן שאלה, יכול שיהיה סוגריים, אני לא יודע, כנסו הרבה דברים בדרך. החיים זה פסיק ואנחנו מתקדמים, אז אני אשם, מזה צריך להתרחק דבר ראשון. דבר שני, בחינה של התפשטות. מה זאת אומרת התפשטות? ברור שדבר, שאם קורה דבר מסוים, זה נראה לנו כמו קטם דיו, שנפל עכשיו על נייר, כאילו מתפשט על כל הנייר ומשחיר עכשיו את כל הנייר. קרה משהו, נכון? משהו לא נעים. אשתך אמרה לך משהו, בעלך שיהיה בריא, הילדים, העבודה, הממשלה, זה משהו אחד קטן. אל תיתנו לזה להחתים את כל החיים שלכם. אם אתם רוצים להישאר יציבים, פירוש דבר, אנחנו נלמד פרופורציה. בסדר, היה משהו לא נעים, נכון, אין לי בעיה עם זה. אבל אני רוצה לשים את זה בפרופורציה הנכונה ולהתקדם הלאה. זו הנקודה השנייה, הנקודה שבחינת, נקרא לזה, לא לתת לדברים להתפשט. אחרת, שוב, אני מכביד על עצמי, אני לא יהיה מסוגל לקום אחרי משבר, ו-100% יהיו משברים. לכל אחד יש את האתגרים שלו. אל תשחירו את כל החיים, זהו רב, תראה, אין לי טעם לחיות, בא לי למות, תראה איזה חיים מגעילים. סליחה? בסדר, חלק מסוים בחיים שלכם לא במיטבו. הרב, זה לא חלק אחד, זה כל החלקים. אין לי בעיה, אבל תסכימו אותי שגם עם כל החלקים, א', זה לא מדויק, ב', גם בחלקים שאתם אומרים שהם שחורים, לא הכל שחור. בסדר, הבן שלך עושה לך קצת צרות. אני מבין, זה לא נעים, אני חס שלא, לא מזלזל בקושי. אבל סך הכל יש לך בן, ברוך השם, בעזרת השם, עכשיו הוא עושה צרות, אבל אולי אחרי זה הוא יעשה הרבה נחת, עדיין הוא עושה הרבה נחת, נכון? לצורך העניין, אנחנו לוקחים נקודה אחת ומשחירים איתה את כל העולם, והנקודה השלישית היא לתעמיד. מה זאת אומרת לתעמיד? אחד מהדברים שמקשים עלינו מאוד לקום אחרי נפילה, זה הרגשה, המצב הזה יהיה לתמיד. ממילא אין לי כוח לסבול אותו, אני לא מסוגל לעמוד בניסיונות האלה, אין לי כוח להתמודד, ואני מחליט שאני מרים ידיים. אז אני חוזר ליוסף הצדיק. יוסף הצדיק, אם הוא היה חושב שעכשיו המצב זה לתמיד, יש בזה משהו חיובי, אז אוקיי, אז בואו נתרגל למצב החדש ונתחזק במצב הזה גם. אבל אם המצב הזה הוא קשה לי מדי, אני רוצה כן להתחזק שבעזרת השם הכל עובר. בעולם הזה הכל זמני. אני עובר תקופה. התקופה הזו כמו שהיא לא הייתה לפני שהיא הגיעה, היא גם תחלוף בעזרת השם. אז אלו שלושה דברים שאנחנו צריכים להתחזק לגבי עצמנו, ואז זה קצת יעזרנו נשאר יציבים. אבל הבעיה שאנחנו לא לבד בעולם. ומילא, טוב, אני אקח עצמי את האחריות, אני לא אשם לגמרי, בסדר, אני אלמד מהטעויות שלי, אני מבין שלא לתת לזה להתפשט, אני מבין שזה זמני. אבל הרב, יש אנשים שמוציאים לנו את העצבים כבר. חלף, אני לא יכול יותר. יופי. בואו נלמד להסתדר עם אנשים אחרים. תראו את הדבר הזה. ככה אומרת התורה, כל ימי יעקב היו בני ישראל בארץ גושן. למרות שהם ירדו למצרים, היה להם נישה כזאת מאוד פסטורלית במצרים, שנקראת ארץ גושן. ארץ גושן הייתה יחסית קטנה מאוד, תכף נראה. אבל בכל זאת, שם הם פרו ורבו וישרצו וימלאו את כל הארץ. זאת אומרת, שם הם גדלו ברמה של שישה בקרס אחד, כמו חז"ל אומרים, הגיעו למצב של קרוב לשלושה מיליון איש. 600 אלף גברים מגיל 20 עד 60, אותו מספר מסתם נשים, ילדים, ילדות, גברים, זקנים, זקנות וכן הלאה, 600 אלף. ככה אומרים חז"ל, אני אקרא לכם. ותמלא הארץ אותם, ולא נשארו בארץ גושן, אלא מתי מעט אשר הכיל המקום. זאת אומרת, אחרי שהם פרו, אז יעקב הוא נפטר, והם מתחילים להשתלט, לא להשתלט, זה לא מלא יפה, אבל כאילו להתפרס על כל ארץ מצרים. ומי שנשאר בארץ גושן, היה רק מי שארץ גושן יכולה להכיל אותו. אני לא מבין, אבל גם קודם היא הכילה אותם. אין לה ברך שהם הזדמנות, הם יצאו והתחילו להתפזר על הכל. איך? אבל הם הסתדרו לפני כן, אתה יכול להסביר לי? איך הם הצליחו להסתדר לפני כן? וראיתי משפט שמביא רבי שלמה אבן גבירול בספר שלו מבחר פנינים, משפט באמת פנינה. תקשיבו מה הוא אומר. אין נקב המחת צר לשני אוהבים, ואין העולם רחב לשני שונאים. עוד פעם, אין נקב המחת צר לשני אוהבים. כשחיים באהבה, אחווה, שלום ורעות, שאתה נמצא ליד מישהו שאתה אוהב, אז אפילו נקב של מחת, יש מקום לשנינו, מה שנקרא. כאילו, כיף להיות ליד בן אדם הזה. מצד שני, ואין העולם רחב לשני שונאים. תבין לו, על אף אחד מישראל, זוג שנפרד, או איזה קין ואבל כאלה, בסדר? אפילו שני אחים, שיש שנאה ביניהם, גם עולם מלא לא מספיק רחב על מנת להסתדר ביניהם. זו נקודה מאוד מאוד חשובה עבורנו. כי תראו, אנחנו רואים בתורה עד כמה יש מידות רעות יכולות להרוס בן אדם. קח את פרעו כדוגמה, בסדר? ופרעו, חז"ל אומרים שהוא היצר הרע, הוא המשל, והרמב״ם, ליצר הרע שלנו. תבין את פרעו, פרעו בשלב מסוים רואה שעם ישראל באמת, כמו שאמרנו, פרה ורווה, תשמע, הם גדלים פה החבר'ה האלה, נהדר, אז יש לו איזה חשש. שמה תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על סוננו. לך תדע, פתאום הרצו את ההפיכה השלטונית ולשתת על מצרים. אז נו, א', זה חשש רחוק, למה לחשוב ככה? עד עכשיו היו ילדים טובים, נכון? עד עכשיו תראה את יוסף איך הוא עזר לך. הם סך הכל רואי צון, לא מפריעים לך, מה אכפת לך מהאנשים האלה? לא, זה אני מפחד. אוקיי, אבל בגלל חשש רחוק, תבין מה הבן אדם עושה. מחליט לקחת את כל העם הזה ולעשות אותם עבדים, ולא רק סתם עבדים, להתחיל לענות אותם בעין, מה זה עכשיו לבנות לך פירמידות, אם חסרה לבנה לתקוע איזה ילד בקיר, תגיד לי, מה שנקרא בשפה שלנו, אתה נורמלי? אלא תראו מה זה, ברגע שאדם לא רואה בני אדם מולו, הוא לא רואה יצורים שיש להם חיים ואהבה ושנאה וכבוד ורצונות, ברגע שהוא רואה רק את עצמו, הוא מסוגל להגיע למצב כזה שהוא ישעבד עם שלם, רק בגלל זה חשש רחוק שלו. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, יום אחד הוא חולם חלום, ההצטגננים שלו, אותם אלה שמבינים בחלומות, אומרים לו שהפירוש של החלום, הוא חלם על איזה כבש קטן שמכריע את הכף, מבחינתו הפירוש שמושיען של ישראל נולד. לא רק שהם הולכים להיות עבדים עכשיו, הולך להיות להם מושיע. טוב, אז שיהיה להם מושיע, וילכו גזעון תראית, מה שנקרא, לחיים תראו לשלום. לא. הוא רואה גם שאותו מושיען של ישראל הולך ללקוט על המים. הנקודה תורפה שלו, מים. הולך בעתיד לבוא משהו עם מים. זה המושיע רבנו, הרי בסופו של דבר, הסיבה, זה הנכון, שהוא לא נכנס לארץ ישראל בגלל מי מריבה. טוב, אותם מים שהוא אמור להוציא מהסלע על ידי דיבור, והוא ייקה את הסלע. אבל בגלל זה פרעה לוקח עכשיו, נותן הוראה, כל הבן הילוד, היאור אתה שליחו, כאילו מה, בגלל שקצת אתה מפחד על הכבוד שלך, שכבר לא תהיה מלך עם מיליוני עבדים, אז אתה עכשיו מחליט שאתה הולך ורוצח, אין הגדרה אחרת, תינוקות קטנים, כאילו על מה אתה עושה? לזרוק אלפי אלפי תינוקות עכשיו, מלא תגיד רק של היהודים, אתה יודע מה? גם של העם שלו, כל הבן הילוד, לא כל הבן היהודי, היאור אתה שליחו, זורק אלפי אלפי תינוקות ליאור, אכזריות נורא, למה? שהם היגו לו בכיסא, מה שנקרא, שהם, אתה מבין, הוא לא יקבל את הכבוד שלו. שוב, אנחנו אומרים, הסיפור הזה הוא עבורנו שיעור. התורה לא סתם מספר לנו זה, מלך אכזר. חסרים מלכים אכזרים לאורך כל ההיסטוריה, אלא הרעיון עבורנו זה שיעור. לפעמים נוגעים לנו בכבוד, לפעמים לא קיבלת בדיוק מה שרצית, תראה מה אדם מסוגל לעשות. עכשיו, זה לא רק פרעה, נו, זה ראש, זה רשע. גם בכל אחד מאיתנו שזה פרעה קטנצ'י כזה שמתחבא בפנים, שמסוגל לעשות במצבים דברים מסוימים, שאתה יודע, בחשיבה נכונה, בחשיבה צלולה, אתה אומר, סליחה, זה מה שאני, אני לא מאמין על עצמי, מה עבר לי בראש בכלל. אז תראה, מצד שני, מצד שלישי, הוא חולה בצרה. אוקיי, קרה, חמוד שני, אין מה לעשות. שב, תירגע, תצל בשמש, תמרח אלוב ערה. לא. אומרים לו, ההתגננים שלו, בשביל זה צריך דם של תינוקות. עוד פעם, יש לו קטע עם תינוקות, אבל אני לא משנה. אתה לוקח 150 תינוקות, רוצחים אותם, ואתה צריך להיות בדם שלהם, לא צריך לתאר אותם, מדי שלא יקיעו באנשים. אמבטיה של דם של תינוקות, 150 תינוקות בבוקר, 150 תינוקות בערב. נכון שיש פה דברים רוחניים שאנחנו לא תמיד מבינים, שחזל אומרים שאותם נשמות היו נשמות מסוימות, ולכן אל תסתכל בה כאן, כאן, אלא במה שיש בו. כאן, פירוש דבר, גימטריה 150, קוף, הגימטריה זה 100, נון זה 50, אל תסתכל בה כאן, כאן, ב-150 תינוקות בבוקר, 150 תינוקות בערב שהוא טבל בדם שלהם, זה לא רלוונטי בכלל, זה לא מצדיק, אבל את המעשים שלו. אבל שוב, תראה, אדם חולה, הוא רוצה משהו, מה שנקרא, הוא רוצה. לא רק שהוא מפחד על הכבוד שלו, לא מפחד שיעשו לזה ההפיכה שלטונית, אלא גם הוא רוצה, בא לי. אז בגלל שבא לו, אז הוא ייקח את זה בכוח, הוא יצער אנשים אחרים. תחשבו, 150 תינוקות זה 150 משפחות, לא אכפת לו בכלל שהם יצטערו, לא אכפת להם שהם יבכו, מה זה משנה? אני רוצה, חבר'ה, מה אכפת לי מהעולם? בוא נלמד מזה לעצמנו, שכל אחד מאיתנו יחזיר את עצמו לממדים הנכונים של התחשבות בזולת. אם אתה רוצה להיות יציב, אז לא רק שאנחנו צריכים להתמודד עם מה שאלוקים מאתגר אותנו, בוא נלמד גם להסתדר עם אנשים, בוא נכבד אנשים, בוא נשים עד הרבה את הרצונות שלנו קצת בצד, גם שלנו זה חשש רחוק, אנחנו צריכים לבטוח בקדוש ברוך הוא, לא לצער אחרים, לא להעביד אחרים, לא לדחוב אותם בקירות או לא משנה מה. יקיריי, אבל השאלה הגדולה, איך מחזיקים מעמד עד שזה יעבור? את זה נלמד מיד אחרי הפרסמות.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר. כוחי תמיד איתי. במוצ"ש הקרוב, חושבים קדימה. סדרת תוכניות קצבית ומרתקת. שישה פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום. וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, עודד אלישיב, מנכ"ל ביסיד, וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-6486. 82. חושבים קדימה, בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש בשמונה, כאן בכל חי.
דווקא עכשיו מחזירים את השגרה לבית. זה הזמן להתחבר לאינטרנט המסונן של רימון ולחיות בשגרה בטוחה. ועכשיו רק משקל וחצי ליום. חייגו עכשיו לרימון ותהיו מוגנים. 1-800-222-234.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
האינטרנט המסונן של רימון עכשיו רק משקל וחצי ליום. רימון 1-800-222-234.
אופטיקה הלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה.
כן, כן, את כל הקופה.
גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
היום המוקדים נסגרים. שעות אחרונות לזכות בדופלקס חלומי רק עד 12 בלילה. חייגו עכשיו. כוכבית 45-74. כוכבית 45-74.
חנה ויטל, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בשם חנה, העובדת הסוציאלית של ארגון יד עזרה ושולמית, אני רוצה לייעץ לכם שעל מנת להגיע לשיפור התפקוד האישי והחברתי של הילד, צריך לעבוד ולטפל. מתוך ניסיון של למעלה מ-10 שנים בתחום, היא ממליצה, אם יש לכם או לילדיכם קושי, קשו לעזרה. אל תזניחו, התעלמות מקשיים לא פותרת אותם.
יד עזרה ושולמית
חבית 9-1-7-1. לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 96-36.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
להפיג את המתח, להשיג רוגע ואיזון נפשי, לישון טוב ולקום רענן. סטרס סטופ מסדרת סטופית של הנטורופת דוקטור אליהו לוי. צמחים מרוכזים לבריאות הגוף והנפש, בפרט בתקופת הקורונה. סטרס סטופ, התקשרו עכשיו למרכז ההזמנות כוכבית 3140. כוכבית 3140.
תודה לעשרות אלפי המשתתפים. שמות הזוכים בפרסים הגדולים יפורסמו בשידור חי. מחר, בין 2 ל-4 בכל חי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, כאשר היום אנחנו לומדים יציבות. חבר'ה רוצים להיות כמו יוסף הצדיק. יוסף היה במצרים, למדנו שברור שהוא היה במצרים, הוא היה באחד, כחלק מה-70 נפש שיורדים עם יעקב, אבל הכוונה היא, יוסף היה במצרים, הוא אותו יוסף, אותו יוסף שגדל בבית של יעקב, אותו יוסף שהיה בכלא במצרים, ואותו יוסף שנהיה משנה למלך מצרים. פירוש דבר אמרנו, צדיק יסוד עולם, היסודית, אנחנו לא זזים כמו היסודות, לא זזים יציבים, גם אנחנו צריכים קצת יציבות בחיים. אז גם אם הסביבה החיצונית מטלטלת, ועל הסביבה החיצונית אין לנו שליטה, לא על הקורונה ולא על הדברים אחרים, אנחנו יכולים להישמר כמובן ולשמור, לא להאיץ את הדברים, אבל בתכלס אנחנו לא יכולים באמת, באמת להשפיע, אנחנו כן יכולים ודאי להשפיע על עצמנו. אמרנו שלושה דברים שיתרמו לנו ליציבות האישית, פירוש דבר לא להאשים את עצמנו בכל דבר, וגם אם אני לוקח אחריות, פירוש דבר אחריות בונה, אותה אחריות, אותו אני השם, גם אני נחל, יכול לעשות תשובה, אמרנו, אני יכול לפתוח דף חדש, אני יכול לעודד את עצמי, אני יכול ללמוד מהטעויות שלי. זאת אומרת, אם ההגה בידיים שלי ואני אחראי פה, אז אני אחראי עד הסוף. מצד אחד, מצד שני, לא נותנים לדברים להתפשט, לא להחתים את כל החיים באותו צבע כהשחור. נכון, היה ערפל אתמול, אבל בבקשה, עכשיו זה כבר לא. ולכן זה הרעיון של הדבר השלישי, שהדברים משתנים, לא יקח לתמיד. זו היציבות האישית, היציבות החברתית, אמרנו, אין מה לעשות, נלמד לא להיות כמו פרעו, בסדר? שהם קצת חוששים שמשהו, אז ישר, אתה יודע, אז לוקחים את האנשים ועושים אתם עבדים, או מתעללים, או מתחילים להשפיל, או לא משנה מה. גם אם אנחנו עכשיו מרגישים שנולד מושיין של ישראל, ואנחנו מפסידים איזה משהו מהכבוד שלנו, לא בגלל זה זורקים ילדים ליאור, או כל מיני רעיונות שכל אחד יבחר משהו היה חושב. ואתה אותו דבר, גם אם אתה חולה, זאת אומרת, בא לי משהו, אז לא זורקים, לא טובלים בדם של ילדים, של תינוקות. זה כמובן שזה רעיונות מופרכים, אבל תנסו לקחת לחיים שלכם. מה אתם עושים כשהכבוד שלכם נפגע או עלול להיפגע? אפילו, שימו לב טוב שהוא לא נפגע אצל פרעה, רק עלול, קצת אמרו לכם משהו, קצת, אתה יודע, מה אתה עושה אז? האם אתה קצת, אתה יודע, הולך למקומות לא נכונים, גם אחת מערכת הערכים שלך, מה אתה עושה שבא לך משהו, או שאתה חושש ממשהו? והנקודה הנוספת היא למעשה, איך אני מתמודד עם האתגרים שבורא עולם מזמין לנו מחת הזמן. ואני אתן דוגמה אחת. לגבי הנקודה הזאת של אנשים אחרים, תרשו לי לתת לכם עוד נקודה שלא חשבתי עליה, לפעמים אני רוצה כן להגיד אותה. תלמדו לקבל ביקורת נכון. אם אתם רוצים לדעת, להתמודד עם אנשים, השיעור זה ללמוד להתמודד עם הביקורת שלהם. כי הרי החיים יהיו על מי מנוחות, כל עוד אנחנו מרגישים שמכבדים אותנו, אוהבים אותנו ומעריכים אותנו. ברגע שמישהו ייתן לנו ביקורת, ולא משנה כרגע אם הביקורת נכונה או לא נכונה, כל ביקורת פוגעת במרקם העדין של האגו האנושי. ממילא, מה לעשות? שלושה דברים. האחד, נא לא להשיב מיד לדבר ביקורת. תשמעו אותה, קחו נשימה עמוקה, לאט לאט. לא להשיב מיד, מכיוון כשאתם משיבים מיד, אתם לא בדיוק חושבים על מה שאתם הולכים להגיד, זה בדרך כלל ילווה באמוציות טעונות. לא בדברים חיוביים, ממילא אתם יכולים אחרי זה להצטער על מה שאמרתם או להרוס שוב את המרקם העדין של הקשרים בינינו. נקודה ראשונה, נקודה שנייה הייתי מאמץ שתקשיבו לביקורת. בסדר, בוא נקשיב. בוא לא ישר נפסול על הסף. לא הרב, סתם מחפשים אותי. סבתך הרב, היא לא סגורה על עצמה הרב. כל דבר קטן מהירים לי, נכון. אבל בוא תלשב עם עצמך, שבי עם עצמך, הביקורת נכונה או לא נכונה. אין אשן בלי אש לגמרי. בוא נהיה אמיתיים, אף אחד לא רואה, זה רק אתה ואני, רק את והוא. בוא ננסה להבין שנייה מה באמת בורא עולם רוצה מאיתנו. כי אם הבן אדם הזה אמר לי משהו, מבחינתי בורא עולם אמר דרכו משהו עבורי. קח את זה, שב עם זה, תחשוב על זה, בסדר? לא מחמל לעשות, תחשוב על זה. דבר שלישי ואחרון, בוא נגדיר את זה שלא תמיד הביקורת היא בגללכם. נכון שגם אתם תומנים ידכם בצלחת, אבל לא תמיד רק בגללכם. לפעמים השני עבר משהו, לפעמים השני עובר משהו, והוא פרק עליכם, בסדר? ונטינג, הם קוראו לזה באנגלית. כאילו כמו מעבר, כאילו, תראה, יאללה, הוא משחרר עליך עכשיו. בסדר, בסדר, תן לו את הדבר הזה, לא יקרה שום דבר, שזה לא יערער לכם את היציבות. ומה עושים כאשר המצב הוא לא כל כך משתנה? מה קורה שקשה? תצפו לאור. מה? כן. ככל שנהיה קשה יותר, כך הסיכוי של האור קרב יותר. חז"ל אומרים, כי מי יצאתך ממצרים, כי מי יצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. פסוק במיכה, פרק זין, פסוק תתוו. כי מי יצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. אנחנו לא סתם קוראים עכשיו את יציאת מצרים. מה שהיה במצרים, כך יהיה לעתיד לבוא. וככה גם לגבי כל אחד מאיתנו שנמצא כרגע באיזשהו מצרים מסוים. פירוש הדבר, המצרים היה להם סך הכל נחמד. כל הזמן שיעקב אבינו חי, אחד מהשבטים היה חי, לא השתעבדו, הכל טוב יפה. פתאום היה תפנית בעלילה, נקרא לזה, ופרעו מכביד עליהם את העבודה. פתאום כבר לא נותנים להם בהתחלה, בסדר, נו, בנינו פירמיות נגיד, אין לי בעיה, אבל פתאום כבר לא נותנים להם תבן, כבר לא נותנים להם עכשיו ללבון לבנים, הם צריכים עכשיו ללכת ולהשיג ולהשתולב, לרוץ והתעללויות נוראיות, ועד רבה, אומרים חז"ל, ככל שאתה רואה שהמצב נהיה קשה יותר, ככה קרבה יותר הגאולה. משל למה הדבר דומה? אמר הסטייפלר, זכר צדיק קדוש לברכה, שזה אמור לחזק כל אחד מאיתנו. תאר לך שיש עגלון, אומר. מה עגלון? רוכב על כרכרה. טוב, אז מה קורה שהסוס פתאום צולע? מה עושים? בזמנים טובים, הולכים מחליפים סוס, אין מה לעשות. מה קורה שהצירים מתרופפים? אומר עוצרים ומחזקים. מה קורה עם החישוקים של, של הגלגלים נהיו עקומים? לא יודע מה, הולכים ומחליפים? או עם זה ששמים קצת שמן, או לא יודע מה, גריז, או דברים כאלה. מה קורה שהציר נשבר? אז אנחנו הולכים לעיר הקרובה, להביא טכנאי. זאת אומרת, אם קורה משהו, בעיה בקרקרה והסוסים, הולכים לטפלים בזה. אומר, אבל מה היה קורה אם עכשיו לצורך העניין כבר ערב שבת, או נדייק יום שישי אחרי חצות היום. זאת אומרת, יום שישי כבר שעה 1, 2, עוד שעתיים וחצי שבת. עכשיו, מה קורה אם הסוס מתחיל לגמגם לנו מה שנקרא, או הצירים קצת שחוקים, או האופנים לא הכי נוסעים ישר. אנחנו לא מת, אין לנו זמן לטפל, כאילו אנחנו עושים הביתה, עזב אותך עכשיו, נסתדר, בוא נסחוב בינתיים, עד שנגיע הביתה, יום ראשון נטפל בזה מה שנקרא. אמר סטייפלר, זכר צדיק הקדוש לברכה, ככה גם עם ישראל, אנחנו צריכים לדעת שעל פי הכרונולוגיה היהודית, אנחנו בתקופה הקרובה ביותר, מאי פעם, לגאולה השלמה, בסדר? גם בצורה טבעית אנחנו בצורה כרונולוגית, לא רק למצב שלנו כרגע. וממילא אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו כבר על פי חזל הרי בערב שבת אחרי חצות. אז כאילו יאללה יאללה בוא נסחור. עכשיו תגיד לי הרב, אמרו את זה כבר דורי דורות, בסדר? כל פעם שקשה אומרים א', זה לא משהו, זה לא נכון. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בינינו עכשיו, מה אכפת לך? הרי זה מחזק, נכון? זה עוזר לי לעבור תקופות קשות, אז אני מעדיף להאמין בזה מאשר לא. אופה, ברור שזה נכון. רק תגיד לי, נכון הרב, גם בשואה אמרו את זה אולי, או באינקוויזיציה אמרו את זה. אין לי בעיה, מצוין. אם זה נותן כוח להמשיך, אם זה נותן לי תקווה ולא לא לשבר, זה מתנה אדירה. והלוואי ונתחזק בזה באמת, באמת, אף על פי שיתמעמע בכל יום אחר כאלו שיבוא. וזה לא רק המשיח בגדול, אלא גם, זה גם המשיח בגדול, אבל גם המשיח בפרטות. כל אחד מאיתנו עם הבעיה שלו, עם הקושי שלו. אתה יודע, אני שמעתי אנשים שנמצאים במחלקות קורונה, אתה יודע, מדברים על זה מחלה, יש מחלה, אין מחלה, זה נכון, זה לא, זה קונספירציה, אלה. אני אומר, אם אנשים היו יכולים לעבור ככה, לעשות ציבור במחלקת קורונה, ולדבר עם אנשים שנמצאים שם בבידוד, לראות את הצוות הרפואי, איך בקושי יכול להגיע לאנשים, שמעתי אתמול דברים, אני אומר לכם, מזעזעים, א', להצדיע, אני אומר לכם, להמון מתנדבים, שלמרות שכבר עברו את הקורונה, אתם הולכים ומתנדבים. ועוזרים, אנשים שנמצאים לבד, הם לא יכולים לדבר עם המשפחות שלהם, הרבה, אין מי שיעזור עליהם, סתם רוצים קוסטי, קוסטי, זה לא כאילו, אתה מסעדה, קוסטי, בבקשה, אתה יודע, אתה בבית יכול לגשת למקרר, אתה פותח אותו 20 פעם ביום השעמום שלך, אתה עושה מה שאתה רוצה, יש אנשים שנמצאים במצב ממש, ממש לא טוב, אז קודם כל, אתם זוכרים תחילת המגיפה, מה שנקרא, איך אנשים, הצהרות של תפילה, וחבר'ה ותהילים, ומנה המגיפה, מנחלתך, ופתאום הקטורל, והקדת יצחק, כל מיני סגולות שעוזרות. בואו נתחזק בזה גם עכשיו, בואו נתפלל לבורא שזה יהיה הסגר האחרון, אלה שבמחלקות קורונה, אלה שהחנויות שלהם סגורות, וכל יום עוד כסף, עוד כסף, על סחירות שהם אי פעם, לא יודעים אם אי פעם יוכלו להחזיר אותה, תחשבו על אנשים שבאמת מתמודדים, ואז שכל אחד יעשה את ההשתדלות שלו, זה עם המסכה, זה עם הריחוק החברתי, אל צלצל, אל צפצף, זה לא הזמן עכשיו, עכשיו זה הזמן לתת הפוש האחרון, בעזרת השם כמו הגאולה של מצרים, הקושי האחרון, לפני הגאולה השלמה. ואם קשה לכם, תזכרו דבר אחד אחרון. מישהו יצבן אתכם, מישהו אמר לכם משהו, מה תחשבו לזה בעוד 5 שנים? עוד 5 שנים. אפילו לא עוד 5 שנים, עוד 5 שבועות, אני אומר לכם. אתם תראו עוד 5 שבועות, בסדר, תשמע, זה היה, זה היה. אז תצאו מהבועה של הריבים הקטנים האלה. תראה איך היא אמרה לי, הרי תשלימו בסוף, נכון? ובסופו של דבר אתם תמשיכו את החיים הלאה. אל תתקעו בנקודה. כמו שהתורה שלנו, אתה רואה מהלך של חיים, כל פעם פרשייה חדשה, אולי תרתי משמע מבחינה המשפטית, פרשיות חדשות, זה קורה ככה, זה קורה ככה, סדר, כך שמתקדמים, מתקדמים, מתקדמים, עד שמגיעים לשמחה התורה, בסופו של דבר, ככה זה גם החיים, בסופו של דבר, יהיה שמחה. אז תחזיקו מעמד, תהיו יציבים, ותעזרו לאחרים שאתם רואים שהם קצת לא יציבים, שהם קצת מתרופפים, שקצת זה פגע בהם חזק יותר, ועד הרבה, כל מה שאתה רוצה שיעשו לך, תעשה לאחרים, כי חזל לימדו אותם שכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, ואיך שאדם מתנהג עם אחרים, ככה בורא עולם מתנהג איתו. יקירה, אנחנו מגיעים כבר שוב לסוף השבוע, יום רביעי כבר, ו... זהו, שבוע הבא, בלי נדר, תנסו לעקוב אחרי כל מיני, יכול להיות שאנחנו מתחילים להעביר את התוכנית הזאת מעבר במדיה, במדיה יותר כללית, יכול להיות שזה תוכנית בוקר גם בהידברות, אז תהיו, תעדכנו, שידור חי כמובן, אז תודה רבה רבה למוטי קופר הטכנאי, יצא לי גם פיקה, שיהיה לכם כבר, אני אגיד שבת שלום, מי שלא ישמע אותנו בערך ישמע מוסלמי חדש, השם ישמור עליכם, בשורות טובות, אישיות ונחמות, כל הברכות, כל האישיות שלכם, יום מקסים, להתראות.
חזקים, מחוברים, משדרים